בפעם הקודמת עסקנו בשאלה, המשכנו לעסוק, בשאלה למה לקיים מצוות. אני רק אזכיר איך נקלענו למה שאני הולך לדבר עליו היום. דיברתי על הרמב״ם שאומר שהתנאי להיות עובד עבודה זרה מהודר זה אם אתה מקבל את האליל עליך באלוה. ואם לא קיבלת אותו עליך באלוהה, אלא אתה עובד מעבודה זרה, עבודה זרה מאהבה או מהיראה, אז אתה פטור. והגדרתי שם שקבלה באלוהה פירושו המחויבות הבלתי מותנה. זאת אומרת שמה שהוא אומר אני עושה. להבדיל ממישהו שאני אוהב אותו או ירא ממנו, ששם אני עושה את זה בגלל האהבה או לשם מטרה כלשהי, יש יראה, אז אני מפחד שיקרה לי משהו, או משהו כזה. עבודה דתית במובנה המהותי היא בעצם החלטה, החלטה להיות מחויב בלי סיבה. ודיברתי על המשמעויות קצת, על, כן, על רבי יצחק מברדיצ'ב עם הבחור שמתקן את העגלה עם התפילין, תוך כדי שחריס ועוד השלכות שונות ומשונות. בתוך הדברים עלו כל מיני שאלות, רגע, ומה עם מי שעושה דברים רק מסיבות כלשהן, מאהבה או מהירה, קודם כל. זאת אומרת שזה לכאורה בדרך כלל מצויר כעובד השם יותר מעולה. אז אמרתי שאהבה ויראה, תלוי איפה הן מופיעות במפה. זאת אומרת, אם באופן בסיסי אתה עושה כי אתה מחויב, ובנוסף לזה אתה גם אוהב וירא, אז זה כמובן מצוין, זה הדבר הכי טוב שיש. אבל אם אתה עושה זה בגלל האהבה והיראה,
רק בגלל,
כן, אז זה עבודה לא לשמה. זאת אומרת, זה בעצם לא עובד השם באמת. זה כנגד זה עשה אלוקים. אז עבודה זרה ועבודת השם עומדות אחת נגד השנייה במובן הזה. כן, אני אעשה דוגמה אולי מאוד קיצונית, אבל אני חושב שהיא טובה לעניין הזה. אחד העם דגל בקיום מצוות, הוא אומר לפחות שבת, אבל אולי גם מעבר לזה, בשביל לשמר את התרבות הלאומית, את המסורת, כן, כדבק לאומי. ויותר מששמרה, כן, שמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, כן, המדרש חז"ל הידוע שאחד העם המציא אותו. אז הגישה הזאת בעצם אומרת שאנחנו עושים, המצוות הן בעלות ערך אינסטרומנטלי. זאת אומרת, אני עושה אותן כדי להשיג מטרה מסוימת, יכולה להיות מטרה מצוינת, אבל יש איזושהי מטרה שלשמה אני מקיים את המצוות. זה בעצמו אומר שאתה לא מקיים מצוות. ושאתה לא מקיים, מי שמקיים מצוות למען מטרה, לא משנה איזה, אפילו מטרה טובה, אפילו מטרה דתית, אהבה ויראה של הקדוש ברוך הוא, זה לא מצווה. בסופו של דבר, אם הוא יבוא לשמה, בסדר.
בינתיים זה לא לשמה.
דבר לא לשמה גם יש לו ערך. חז"ל אומרים שלעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, ומתוך שלא לשמה בא לשמה. ברור, דבר כזה גם יש לו איזשהו ערך, אבל קיום מצווה במובן המהותי אין כאן באמת.
כל הספרות של טעמי המצוות.
מה?
כל הספרות של טעמי המצוות. להגיד למה הרמב"ן אומר, למה לעשות איזה מצווה,
לא למה לעשות, או למה נצטווינו לעשות. זה שני דברים שונים. אפשר לדון בשאלה למה הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לעשות משהו. זה טעמי המצוות. אבל אם אתה יודע, זה דיון נקרא לו תיאולוגי. אבל אם הדיון שלך הוא פסיכולוגי, זאת אומרת, למה בן אדם מקיים מצוות? מתוך איזה מוטיבציה הוא מקיים? הוא מקיים כדי להשיג משהו. אז הוא לא מקיים מצווה. זה שני דברים שונים, אני לא אומר שלמצוות אין טעם, למצוות יש טעם, אבל כשאתה עושה את המצווה, השאלה מתוך איזה מוטיבציה אתה עושה אותה. האם אתה עושה אותה בשביל משהו, או שאתה עושה אותה כי הקדוש ברוך הוא ציווה? זה שני דברים שונים, אני לא טוען שאין טעמים למצוות, הרמב״ם אומר את שניהם, כך שזה כנראה לא סותר. הרמב״ם אומר את שני הדברים כמו שנראה היום. אגב, זה ממש פרשת השבוע. הרמב״ם וגיד אנשי, זה היה בסוגריים, גיד אנשי, בתחילת פרק גיד אנשי במסכת שבת, לא בהתחלה בעצם, בהמשך, במסכת שבת, במסכת חולין, אז מופיע שם מחלוקת אם גיד אנשי נוהג בתאורה או נוהג בתמאה, אם רק בבהמות תאורות או גם בבהמות תמאות, והטיעון, יש שם רבי יהודה וחכמים, והטיעון לטובת זה שזה נוהג גם בבהמה תמאה, זה שאגיד אנשי הצטוונו עוד לפני מתן תורה. זאת אומרת, ישראל לפני מתן תורה בכלל לא אכלו רק בהמות הקשרות. הם עוד לא הצטוו. אז מה זה האיסור על גיד אנשי? על כל הבהמות שאכלו אז. מה אכלו אז? את כל הבהמות, גם את הטמאות. אז זו הטענה של, מלי של רבי יהודה, ולכן הוא אמר שזה נוהג גם בטמאה. וחכמים עונים לו שאנחנו, אני כבר לא זוכר בדיוק את לשון המשנה, אבל שאנחנו עושים את זה מחמת, בסיני הצטוו, משהו כזה, יש שם איזשהו ביטוי כזה. אז יש מחלוקת ראשונים איך ללמוד את זה, אבל הרמב״ם אומר, מה פירוש בסיני הצטוו? הכוונה שאנחנו עושים את זה מחמת הציווי בסיני. זאת לא טענה היסטורית, שהצטוו על זה לא בימי יעקב, אלא הצטוו על זה במעמד הר סיני. זאת טענה נורמטיבית. אנחנו עושים את זה בגלל שהצטוונו בסיני, למרות שבאמת זה נאמר ליעקב כבר קודם. זאת אומרת שיש פה איזושהי אמירה שאנחנו לא עושים את גיד אנשי בגלל שנקעה כף ירך יעקב ורוצים לזכור את מה שקרה לו וכו'. אנחנו עושים את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה בהר סיני. עכשיו נכון שהוא ציווה בגלל מה שקרה ליעקב וכל בסדר, זה כל התיאור של ספר בראשית, של הפרשה שלנו. יש שצריך להבחין פה בין המוטיבציה למה אני עושה את זה לבין השאלה למה הקדוש ברוך הוא ציווה. אני מדבר כרגע על המוטיבציה של האדם, לא על טעם המצווה. למה האדם עושה את זה? האדם עושה את זה לא בגלל הטעם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. זאת אומרת, מי שהזכרתי פעם, כן, אני בטוח שהזכרתי, כשדיברנו על לימוד תורה, אז הזכרתי את הקדמת העגל טל. שהעגל טל, יש חלק ידוע וחלק פחות ידוע. העגל טל אומר שיש רבים שטועים לחשוב שמי שלומד ונהנה מזה, אז זה לימוד לא לשמה. בגלל שהוא לומד בעצם בשביל ההנאה, או לא בגלל המצווה. זאת אומרת, אין לכם טעות גדולה מזה, ברור שצריך ליהנות מלימוד, וההנאה גם משפרת את הלימוד. אתה יותר מבין, אתה יותר מפנים, אתה יותר זוכר. זאת אומרת, ברור שההנאה והשמחה משפרות את הלימוד. אנחנו מברכים כל בוקר, וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו. מה, אנחנו מבקשים שיהיה מצווה לא לשמה? אז ברור שלא. אלא מה? ברור שכן, זה אפילו חלק מלימוד תורה, הוא טוען, ההנאה מהלימוד. עד כאן הדברים הידועים שלו. אבל יש מיד אחרי זה, המשפט הבא שלו הוא אומר, מודינה, זאת אומרת, זה אני מודה, שאם מישהו לומד בגלל ההנאה, אז זה לימוד לא לשמה. זאת אומרת, מה שהוא אומר זה שמותר ליהנות. כן, זה מה שדיברנו פעם על too good to be kosher. כן, זאת אומרת, אם נהנים, אז משהו פה לא... זאת אומרת, יש... אז מותר ליהנות, זה לא נכון. זאת אומרת, אתה יכול ליהנות וזה עדיין קשר למאדרין, אולי אפילו יותר קשר, אם אתה נהנה. אבל אם אתה עושה את זה בגלל ההנאה, זה באמת לימוד לא לשמה. זאת אומרת, אם אתה בוקר אחד תקום ולא בא לך ללמוד, אתה לא נהנה מזה, אז אתה לא תלמד, נכון? זאת אומרת, זה האינדיקציה. עוד פעם, זה לא בגלל ההשלכה, זה לא בסדר. זה האינדיקציה לזה שכשאתה לומד, אתה לומד בגלל ההנאה. לא שאתה נהנה, דיברנו קודם על כיווני קורלציה. לא שאתה נהנה מלימוד, אתה לומד מההנאה. זאת אומרת, לא ההנאה תוצאה של הלימוד, אלא הלימוד הוא תוצאה של ההנאה. כמו השמנים והדיאטה. אז גם פה, אבן עזר מחלק בין שני דברים, מותר לך ליהנות, אבל אסור שההנאה תהיה הסיבה היחידה שבגללה אתה לומד. זאת אומרת, שבלי זה לא היית לומד, כי אז זה לימוד לא לשמה. ועוד פעם אני אומר, לימוד לא לשמה יש לו ערך, אבל הוא לא לימוד המלא, בעל הערך המלא. אז צריך להבחין פה בדיוק בין שני המישורים האלה, וכמו מה ששאלת טעמי המצוות, זה אותה הבחנה. זאת אומרת, ודאי שיש למצוות טעמים, וודאי שמצוות ניתנו כי הן אמורות להשיג כל מיני תועלות, או למנוע כל מיני נזקים. אבל הסיבה למה אני עושה את המצווה הזו, את המצוות האלה, זה לא התועלות לא השגת התועלות ומניעת הנזקים. זה שני מישורי דיון שונים. אוקיי, אז מתוך זה, אז עלתה השאלה, אז מה קורה עם יהודים לא דתיים, או יהודים שעושים מצוות מהסיבות האלה, מה, לא זוכר כבר אפילו איך בדיוק התגלגלנו לעניין הזה, השאלה איך אנחנו מבינים את היחס למצוות שנעשות על ידי חילוניים. אז אמרתי שנקדיש לזה פעם אחת, ובפעם הבאה אני עוד מתכוון להמשיך בנושא הקודם. טוב, אנחנו בדרך כלל מדברים על הדברים האלה בהקשרים של הכשלת אדם חילוני בעבירה. אז יש כל מיני הידיינויות, אתם יודעים, יש כאלה שאומרים שצריך להיזהר שיורדים מהמדרכה לכביש בשבת, כשעוברת מכונית, לא לשים את הרגל שם, כי אז הוא יעצור ויפעיל את האורות ברקס. אז הכשלת אותו באיסור הבערה בשבת. או אני יודע מה, דיונים על לארח בן אדם חילוני ולתת לו לאכול. יש תשובות של משה פיינשטיין, ויש תשובה של משה מזמן על זה, על האם אפשר לתת לו לאכול, הוא לא מברך. אתה יודע, אז כן, אז אומרים, לטובתו, זאת אומרת, הוא בכל צריך לקרב אותו, ואולי תהיה שנאת הדת או שנאת הדתיים, אז לכן באופן עקרוני מותר לעשות את זה. או בר מצווה, לעשות בר מצווה לחילונים שבאים ברכב לבית הכנסת, או להזמין אותם חבר אליי הביתה, או לא משנה, משפחה או משהו כזה, אליי הביתה, שעוד פעם אני מכשיל אותם באיסורים, והדיונים בדרך כלל נסובים סביב השאלה, האם מותר להכשיל אדם לצרכים מסוימים. זאת אומרת, כדי למנוע חילול השם, או כדי לקרב אותו אפילו אולי ליהדות. זאת אומרת, אני אומנם גורם לו לעבור עבירה, אבל יכול להיות שמתוך הקשר או מתוך הביקור, בית הכנסת, בבית וכולי, הוא יוכל אולי להתקרב יותר. אז זה הפוסקים דנים מכל הכיוונים. אני רוצה...
יש אפילו פוסקים שאומרים שברית מילה בשבת, ש... כדאי לדחות אותו אם אתה יודע שקרובים...
כן, זה סעיף מאותו...
כן, אבל פה זה אפילו ברית מילה...
נכון, שחייבים לעשות, כן, נכון. זה המשך של אותו עניין, וכל הדיונים האלה בעצם אבל מניחים איזושהי הנחה שהיא בכלל לא במחלוקת. ואני רוצה לדון עליה. השאלה, האם אפשר בכלל להכשיר חילוני בעבירה? לא אם מותר. האם אפשר? האם העבירה שלו היא עבירה?
תלוי אם הוא חילוני בגלל שהוא...
בסדר, אני אגדיר קצת. אני אגדיר קצת את ההבדלים. אבל ברמה העקרונית, קודם כל אני שואל את השאלה באופן כללי, האם בכלל אני צריך להיכנס לדיונים בגדרי לפני עיוור, כאשר אני מתעסק עם אדם שלא לא מאמין? אני עדיין צריך לעבוד עם הפורמליזם הזה של כן להכשיל ולא להכשיל, אולי יש היתר, אולי אין היתר. כל ההתדיינות הזאת, בלי קשר עכשיו לשאלה מה אתה אומר בסוף. אם כן או לא, מניחה משהו אחד שהוא ברור. זאת אומרת שיש איסור על ההכשלה. והשאלה אם זה נכון. לא יודע, אינטואיטיבית זה נראה לי מופרך. עוד לפני, בלי להיכנס למקורות וזה, אינטואיטיבית זה נראה לי מופרך. בן אדם שאין לו שום זיק... אני מדבר כרגע על סוג מסוים של חילונים, וברור שצריך להבחין פה בין סוגים שונים. אדם שאין לו שום קשר לעניין, זה לא אומר לו כלום, הוא לא מבין מה עושים בכלל, הוא מתייחס למי שעושה את זה כאינדיאני. אז שם מה, אתה מקפיד שהוא לא יעצור שם בכביש וידליק את הפנסים שם, שהוא לא יודע אפילו שהם נדלקים, הוא לוחץ על הברקס, כי אתה מכשיל אותו בעבירה של עבירה בשבת, בכל רגע בנסיעה הוא עושה 10,000 אחרות. אז מה, זה הנקודת, זאת אומרת, העבירה הזאת, עכשיו עוד פעם, תגידו בסדר, זה כמותי, מרוויח לפחות עבירה אחת. לא יודע, התחושה אומרת שמשהו פה, לא הגיוני. זאת אומרת, זה לא הפריימוורק הנכון... לעסוק בשאלה הזאת, ההגדרות ההלכתיות האלה של לפני עיוור. משהו פה בדיון צריך, אני חושב, להיות קצת שונה.
פה לרב שלזינגר הביא פה שיעור, אחד הדברים שהוא אמר, שמי שמלמד גוי תורה זה לפני עיוור. כי גוי שלמד תורה אחרי המיטה. זאת אומרת, אפילו לגוי הוא אומר שיש לו לפני עיוור.
לא, הגמרא אומרת, מה זה גוי? גמרא בעבודה זרה, בדף ט"ו. הגמרא אומרת שמי שנותן כוס יין לנזיר או עבר מן החי לבן נוח, חייב, זאת אומרת, עובר על לפני עיוור. עבר מן החי לבן נוח. ברור שיש לפי גוי.
אז כמה
חומר
של יהודי.
מה?
אז כמה חומר של יהודי.
אוקיי, אז בוא נראה, נבדוק את זה. אני חושב שזה לא קל וחומר. אבל בוא נראה את זה. אז התחושה, אני אומר, קודם כל התחושה הראשונית. התחושה הראשונית שלי לפחות, היא שיש פה משהו נורא מלאכותי, נורא לא הגיוני בדיון הזה. משהו פה, תשמע, הבחור החליט את ההחלטות שלו. זאת אומרת, כל העסק הזה לא מדבר אליו. אני לא מסכים, אני חושב שזה אסון, זה יביא עליו, ואולי על כולנו צרות, הוא נוקב חור בספינה של כולנו, כולנו מכירים את כל הטיעונים והמדרשים.
הנחת עבודה, אבל שזה שלא רק שלפי עבר, זה לא הכמותי שזה הסדר הזה פוס אחד, זה שאתה גרמת לא לעשות את זה.
כן. אז תרף, אני אכנס לכם.
אף אחד לא אומר שאתה צריך לשכב על הכביש ולא לתת לו לנסוע.
קודם כל, אף אחד לא אומר, זה לא נכון. הרבה אומרים, לא, רובם אומרים. יש רק כאלה שאומרים, זה לא ריאלי, זאת אומרת, אתה לא תצליח. אבל אם אתה תצליח, אפרו שהם יעשו, אז זה אותו דבר. מי שאומר את זה, אומר גם את זה. כן? מי שאומר את זה, אומר גם את זה. רק אומר, תראה, זה לא ריאלי, אין לך השפעה, זה סתם מצטייר בצורה הזה, אז אל תעשה. שיקולים פרקטיים.
כשאתה לא יכול
לייחס
לעצמך את מה
שהוא
עושה כרגע.
כן, ברור. אני אחדד את זה עוד מעט. מה זה הלפני עיוור? לפני עיוור זה לא העבירה שלו, זה העבירה שלי. כן, אז עוד רגע.
תלוי אולי גם כן...
מה?
תלוי
תוכיח. אולי גם הוכיח. תוכיח, כי יש פה כל מיני, לא תעמוד אדם רעך ועוד. אז אני אומר, זאת התחושה הראשונית. נדמה לי שהזכרתי פעם מה ששמעתי מהרב סולובייצ'יק, לא ראיתי את זה כתוב, אבל שהוא אמר שהרבה פעמים, או הוא אמר כל הפעמים, אני חושב כך שמעתי את זה, שכשפוסק כותב תשובה, הוא יודע את התשובה עוד קודם. אחרי זה הוא אוסף את המקורות, הוא מארגן, אבל הוא יודע את התשובה כבר מראש. זה לא שהוא נכנס טבולה ראסה לסוגיה, מברר אותה, ומה שיוצא לו זה מה שהוא פוסק. זה לא עובד כך בדרך כלל. אני לא חושב שזה נכון תמיד, אני כן חושב שזה נכון הרבה פעמים, אבל יותר מזה, נדמה לי שזה נכון מאוד כהנחיה מתודולוגית. זאת יש כאלה שפוסלים אמירה מהסוג שאמרתי עכשיו. אז יש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית. עכשיו אני רוצה לבדוק מתוך האינטואיציה הזאת מה אומרת ההלכה. מה, עזוב את האינטואיציה, תדון בהלכה ותראה מה, 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 מה יוצא, מה אתה מכפיף את, את המקורות או את הדיון ההלכתי להנחות היסוד שלך. אז כאן אני רוצה לומר שאני לא חושב שזה יותר מלגיטימי, כך נכון לעשות. זאת אומרת, אם יש לך איזושהי אינטואיציה לגבי משהו, אז תלמד את הסוגיות בעיניים האלה. זה לא אומר להיות לא ישר אינטלקטואלית, זה רק אומר לנסות ולראות האם יש מקום לראייה כזאת, ולפחות נגיד בחלק מהשיטות או משהו כזה, אם זה יכול להסתדר, אז מבחינתי, כיוון שזה הגיוני, זה מה שאני אעשה. אם אני בא בגישה אחרת, אני לא אמצא את השיטות האלה, וגם אם אני אמצא אותן, אני לא אנהג על פיהן. אז לכן הרבה פעמים האינטואיציה הראשונית, או הנקודת המוצא שאיתה אנחנו באים לסוגיה, היא מאוד חשובה כדי לקבוע מהי המסקנה שלנו. ואני שוב אומר, אני לא מתכוון לחוסר יושר אינטלקטואלי. זאת אומרת, הראיות צריכות לעמוד במבחן. הטיעונים צריכים לעמוד במבחן. אבל עדיין יש הרבה פעמים השפעה לנקודת המוצא שממנה אתה מגיע, כדי שבכלל תוכל למצוא את הטיעונים, או להתייחס לשיטות שונות כאלה ואחרות. זה הרבה פעמים טריגר לחיפוש. זאת אומרת, אנשים שנראה להם משהו מובן מאליו, אז הם לא ילכו לחפש בכלל אפשרות שאולי בכלל מעשה של חילוני לא יכול לחשב עבירה. אבל מי שאומר, תראה, אינטואיטיבית זה נראה לי. בוא נחפש איפה ואם באמת הדבר הזה יכול להיות. אז הוא יכול להיות שהוא כן נמצא. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה צריך את האינטואיציה הראשונית הזאת כאיזשהו טריגר לחיפוש. אחרי זה החיפוש צריך לעשות ישר. זאת אומרת, אתה צריך לראות האם באמת מצאת או לא. אבל העובדה שיש לך נקודת מוצא לא פוסלת בשום צורה, אני חושב, את המסקנה. ולהפך, אני חושב שהרבה פעמים כדאי להשתמש בנקודות המוצא האלה כקו מנחה, כאיזשהו קריאת כיוון. ובסופו של דבר לראות האם אפשר לממש את זה בהלכה או לא. טוב, פה באמת אני צריך להתחיל עם ההבחנה, באמת ההבחנה הנכונה שאתה אמרת. צריך להבין מה זאת עבירת לפני עיוור. עבירת לפני עיוור זה לא סתם שאני, זאת אומרת, ריבוי עבירות בעולם. אם הבעיה הייתה ריבוי עבירות בעולם בלבד, כן, אם אני גרמתי למישהו עבירה, מה קרה פה? בעצם נולדה עוד עבירה בעולם, נעשתה עוד עבירה בעולם, וזה בעייתי. בעייתי לעושה, בעייתי לעולם, לא משנה, זה כבר שתלוי איזה עבירה, תלוי בתפיסות השונות. אבל זה לא רק זה, כי אחרת, למשל, אני אתן לכם דוגמה. יש פוסקים שאומרים שאם אני מכשיל מישהו בדיבור, אז לא עברתי על לפני עיוור. צריך במעשה לעשות את זה. יש כאלה, זה מחלוקת. עכשיו, בלי קשר לשאלה אם הם צודקים, איך אפשר בכלל לטעון דבר כזה? מה זה משנה אם עשיתי את זה בדיבור? תכלס, הוספתי עוד עבירה. תכלס, גרמתי לזה שעוד עבירה נעשתה בעולם. מה זה אומר? זה בעצם אומר שעבירת לפני עיוור היא לא עבירת תוצאה. זאת אומרת, זה לא שברגע שנוספה עוד עבירה בעולם, זאת הבעיה שלי. אז אני עברתי לפני עיוור. ברור שצריכה להיות זיקה מאוד ספציפית ביני לבין תוספת העבירה הזאת. זאת אומרת, זה בעצם עבירה על הפעולה שלי. אני הכשלתי מישהו בעבירה, ההכשלה הזאת היא מעשה בעייתי. זה מה שנקרא.
דיבור שלו.
מה? דיבור שלי. המכשיל, כאילו. סיפור של המכשיל. כן, כן, בדיוק. אז אני אומר, זה למשל, גישה, ויש הרבה, זה אפשר להביא לזה הרבה מאוד ראיות, יש מצבים שבהם, נגיד, סתם, אפילו החילוק בין תרי עבר עדי נערה וחד עבר עדי נערה. כן, באותה גמרא בעבודה זרה שהזכרתי, שהושתת כוס יין לנזיר, אם הנזיר יכול לקחת את זה לבד, הוא לא צריך באמת אותי, אז כשאני מושיט לו את כוס היין, אז לא עברתי על לפני עיוור. אבל אם זה תרי עבר עדי נערה, הוא לא יכול לקחת, שני צידי הנער, הוא לא יכול לקחת את הכוס הזאת, והוא צריך אותי כדי להגיע לכוס הזאת, אז עברתי לפני עיוור. נגיד שבמקום שבו לא הייתי מגיש לו, הוא לא היה עושה את זה, הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא לא היה עושה את זה, הוא עצלן, הוא אין לו כוח ללכת לכוס הזאת, הוא אומר לי, תביא לי את הכוס. הרי בסופו של דבר תמיד זה כך, גם את הנער הוא יכול לעבור, יש סירה. או לקרוא למישהו אחר בטלפון שיגיש לו את הכוס יין הזאת מצד השני של הנער. בסופו של דבר זה רק שאלה של כמה מאמץ דרוש כדי שאני אעשה, כמעט, ברוב המקרים, לא תמיד, אבל ברוב המקרים זה רק שאלה של מאמץ. לכן, אז מה זה ההבדל הזה? בסופו של דבר אני צריך לדאוג לזה שלא תעשינה עבירות בעולם. מה זה משנה עכשיו אם אני הכרחי לזה או לא הכרחי? תכלס, בלעדיי זה לא היה קורה, ואיתי זה קרה. אז אני תרמתי עוד עבירה על המאזן של העולם.
אתה עיסקת מתוך המחלוקת שטענת שאם אני מכשיל, יש כאלה שטוענים שאם אני מכשיל בדיבור, אני לא עובר, שהפרשנות הפשוטה בפני עיוור היא לא זו, שאני לא מבין את הקשר הלוגי ביניהם.
אני אומר שאם הבעיה בפני עיוור היא בעיה תוצאתית, זאת אומרת שפשוט נולדה עוד עבירה בעולם, אז מה זה משנה איך השגתי את התוצאה הזאת? אם בדיבור או במעשה. תכלס, בגללי נוספה עוד עבירה. אם זה משנה איך עשיתי את זה, אז זה אומר שהעבירה היא לא זה שנולדה עבירה בגללי. אלא זה שאני, יש לי חלק ביצירת העבירה. החלק ביד, כדי כך רשי בתחילת פרשת מטות, אומר שמי שמכשיל את חברו נכנס תחתיו לעונשין. בעצם נגיד זה מה שברמב"ם בכמה מקומות זה כתוב וכולם תמאים מה המקור שלו, אבל בעצם רשי גם כותב אותו דבר. הרמב"ם אומר שמי שעושה עבירה על חברו, הוא בעצם בעצמו לוקח על העבירה. למשל מי שמקיף את חברו, הקפת הראש, כן? המקיף והניקף, שניהם יש איסור. אבל במקרים אחרים שבהם נגיד מי שמתמא כהן, אני לוקח כהן ומתמא אותו. אז אני לוקה. על לפני עיוור לא לוקים. אני לוקה. על מה לוקים? על תומת כהן. אבל אני לא כהן, אני ישראל. אבל אם אני עושה עליו את העבירה, אני מתמא כהן, זאת פעולה שלי. זאת אומרת, יש פה, זה כמובן הבאה לקיצוניות של מה שאמרתי קודם, שפעולת יצירת העבירה היא עבירת לפני עיוור, לא התוצאה שנולדה פה עוד עבירה.
זה לא
מילה
שבמקרה הזה הוא בכלל לא שותף?
מי?
הכהן. אני טימאתי אותו, הוא לא עושה כלום.
בסדר גמור, אז שאף אחד לא ילקה, למה מלכים אותי? אני כהן שנטמא?
רגע, אבל בפני עיוור זה בכלל לא בפני עיוור, בפני עיוור אני גורם לו.
לא, זה דיון אחר, השאלה אם הוא שוגג או מזיד. גם הרמב״ם, כשאתה מתמא כהן, הוא מדבר רק שהכהן הוא שוגג. אז דבר על לפני עיוור כשאני נכשל שוגג, זה האנלוגיה. בסדר? אבל זה, אני מסכים שההוא לא צריך ללקוט, אבל למה המתמא צריך ללקוט? הוא לא כהן והוא לא נטמא.
וזה בכלל לא משנה אם הכהן מאמין או לא.
מה? זה דיון אחר, על זה נדבר היום. אבל אולי, אבל אני אומר שהדיון על לפני עיוור הוא בעצם דיון על האיסור שאני עובר כשאני מכשיל, לא על העבירה שנוצרת כתוצאה ממני. לכן למשל, מביאים, זה מצד אחד. מצד שני, ברור שאם השני לא עבר עבירה, אז העובדה שאני הכשלתי אותו, לא ברור, אבל סביר, העובדה שאני הכשלתי אותו, אין בה לפני עיוור. צריכה להתווסף איזושהי עבירה בגלל מעשיי, כדי שאני אעבור לפני עיוור. זאת אומרת, צריך שאני אעשה את הפעולה שיוצרת את תוספת העבירה, אבל צריכה להתווסף עבירה. זאת אומרת, בלי זה אין פה לפני עיוור. לכן כשאנחנו דנים בשאלה של לפני עיוור, נגיד כלפי חילוני, אפשר לדבר גם במישור של ההכשלה, האם הכשלה כזאת היא הכשלה, אבל כאן נדמה לי שאין, מה ההבדל, זה אותו דבר, להפך. במקום שזה חילוני, אז כאילו שהוא שוגג ואני מזיד, אז זה עוד יותר גרוע. אז ברור שיש על האיסור, בטח לפי הרמב״ם שאמרתי קודם, אבל גם צריך לדון פה מצד הנכשל, המוכשל. אם מה שהוא עשה זה לא עבירה, אז מה שאני הכשלתי אותו זה לא לפני עיוור. כי הרי צריך בסופו של דבר שתתווסף עבירה, כדי שאני אעבור לפני עיוור. אז לכן בדיון הזה צריך לדון בשני הצדדים. גם במובן של האם אני מכשיל, וזה מה שדנו בדרך כלל הפוסקים, מה שהזכרתי קודם, שאם אני מזמין אותו אליי לשבת, אבל המטרה היא לקרב אותו קצת ליהדות וכולי, או למנוע חילול השם, או דברים כאלה, אז זה לא נקרא שאני מכשיל אותו, כי אני עושה את זה בשביל להרוויח רווחים אחרים, או למנוע נזקים אחרים. אבל אני אומר, אני רוצה לעשות את הדיון מהצד השני של המטבע. אני רוצה לדון האם יש פה כישלון, לא האם יש פה הכשלה. הכשלה יש.
אני אקח את לפני עיוור במובן המילולי. חפרתי בור בעיוור בכלב, ומישהו בעצם מציח את הדרך שלו והוא לא נופל.
זה השאלה, לכן חזרתי קודם ואמרתי לא ברור. זה מחלוקת, מחלוקת בפוסקים.
אני הייתי מפרש את זה לגמרי אחר. לפני עיוור, גם אם אני נותן עצת ראה או משהו, מישהו אחר, אני חייב על לפני עיוור. אם אני אומר לו לעשות עבירה, אז בגלל שאני נתתי לו עצה...
אז זה בדיוק השאלה, אם זאת עצה רעה, אם העבירה שלו היא לא עבירה, אז איזה עצה רעה יש פה? אם מה שהוא עושה זה לא עבירה, אז אין פה גם עצה רעה, אין פה כלום. לכן אני אומר, בדיוק זה הנקודה שאני רוצה לחדד, שנכון שלפני עיוור לא מתמקד בשאלה מה העבירה שלו, אלא מתמקד בשאלה באיזה מובן או עד כמה אני גרמתי לעבירה שהוא עשה. זה ברור. ולכן הרבה פעמים אנחנו עוברים לדיון מיד בשאלת ההכשלה. האם יש פה הכשלה? שנייה אחת. טרייברד הנערה, חדרברד הנערה, במילים, במעשה. זה השאלה האם הייתה פה הכשלה. אבל צריך לזכור שיש עוד מישור שבו צריך לדון, וזה השאלה האם בסופו של דבר באמת נוצר מכשול. גם אם אני עשיתי את זה, ואין ספק שאני עשיתי את זה, מה עשיתי? עשיתי מכשול? אם כן, אז יש פה לפני עיוור. אבל בזה גם צריך לדון. האם באמת האדם עבר עבירה? כי אם לא, אז שוב פעם אין פה לפני עיוור, אפילו אם מבחינת ההכשלה שלי, יש פה הכשלה גמורה.
איך שהוא נראה שצריכים להבחין גם במקרה שגרמת לו עבירה, אבל לא הוספת עבירה. כלומר, אילו לא היה עושה את זה, הוא היה עושה משהו אחר.
כן, אז מדברים שם. אז אמרתי, זה חלק מהדיון אבל שמניח שיש לו עבירות. וכל השאלה היא מה שאני עשיתי זה נקרא להכשיל, כי בסך הכל הוא היה עושה עבירה אחרת במקום זה. לא היה נוסע אלה, היה נוסע למקום אחר. אז זה טיעון שעולה, זה טיעונים שעולים שם, ו, אבל זה, זה, גם הטיעונים האלה עדיין נמצאים בשדה של האם אני הכשלתי. כי זה לא נקרא שאני הכשלתי, הוא במקום אחר היה עושה את העבירה הזאת. אני שואל את השאלה, האם מה שהוא עשה זה עבירה? זאת שאלה אחרת. בסדר? עכשיו, ואת זה לדעתי אנשים לא בודקים. גם פוסקים, לא בודקים את השאלה הזאת. הם בודקים את השאלה, האם יש פה הכשלה. הם לא בודקים את השאלה אם יש פה כישלון. זאת אומרת, האם באמת קרה פה משהו. ואני רוצה לבדוק את זה. אוקיי, אז נתחיל קודם כל במצוות. הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, בפרק ח' הלכה י' א', כותב כך. כל המקבל שבע מצוות, הוא מדבר על גר תושב. גר תושב זה גוי שמקיים את השבע מצוות שלו. כל המקבל שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם. מקבל ונזהר, זה שני דברים. זאת אומרת, הוא צריך לקבל על עצמו את הגירות תושבות בפני בית דין. הרב קוק דן בזה שיכול להיות שהיום כבר לא צריך בפני בית דין. אומרת, אבל ברמה העקרונית צריך לקבל בפני בית דין, וכמובן להישמר ולקיים את מה שהוא קיבל על עצמו. זאת אומרת, לקיים את השבע מצוות. אז הוא נקרא מחסידי אומות העולם. ויש לו חלק לעולם הבא. והוא שיקבל אותן ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו, שבני נוח מקודם נצטוו בהן. אבל אם עשאן מפני אחרי הדעת, אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. יש כאלה שגורסים ולא מחכמיהם, שהוא לא מחסידי אומות העולם וגם לא מחכמיהם. הרמב"ם אומר, לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אז זאת הגרסה היותר נכונה כנראה. מה הרמב"ם אומר כאן? אם גר תושב מקבל על עצמו שבע מצוות ונזהר לעשות אותם, אז הוא מחסיד אומות העולם. זה נקרא גר תושב. עכשיו, אם הוא עושה את זה בגלל הכרי הדעת, נראה לו הגיוני, נראה לו סביר לעשות את זה, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. זה בדיוק הלא לשמה שדיברתי עליו בשיעורים הקודמים. נכון? הוא בעצם לא עושה את זה כי הוא קיבל את הקדוש ברוך הוא עליו באלוה. נכון? אלא מה? כי זה נראה לו נכון להתנהג ככה, כי זה הגיוני, מפני אחרי הדעת, זה מוסרי, זה הגיוני, לכן הוא עושה את זה. אבל לא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. אז הוא איש טוב, זאת אומרת, איש מוסרי, איש חכם, הוא נוהג נכון. אבל הוא לא מחסידי אומות העולם. מתי הוא מחסידי אומות העולם? כשהוא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה על ידי משה רבינו בסיני, בתורה. בסדר?
אצל הרמב"ם לא בטוח אם חסיד אותך
יותר
טוב.
לא, אבל חסיד וחכם תמיד יותר טוב מאשר רק אחד מהם, זה ברור, נכון? אתה יודע, זה אומרים בשם הרב קוק.
הוא אומר זה חסיד וזה חכם.
לא, זה חסיד וחכם וזה חכם. אין לה מחכמיהם, הכוונה רק מחכמיהם ולא גם חסיד וגם... זה הרב קוק הרי, תמיד אומרים בשמו שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם. ואני תמיד אומר שעדיף לא להיכשל בשניהם. אני חושב שזה ברור שזה יותר טוב. אוקיי, אז השאלה...
ועדף כמי איזה עולם הבא?
מה? למה?
חכם וחסיד?
כן, כן. חסיד אומות העולם, ולכן יש לו חלק לעולם הבא, כך כותב הרמב"ם.
אבל לא החכם.
נכון, החכם לא, החכם אני לא יודע, לא יודע בדיוק מה ההגדרות האלה שיש לעולם הבא או לא. הוא איש טוב, הוא איש חכם, אולי הוא גם יקבל איזשהו שכר, אולי שכר בעולם הזה הוא יקבל, אני לא יודע. אבל הוא לא... בואו נתרגם את זה לשפה שלנו, אין לו מצווה. הוא לא עשה מצווה, הוא עשה מעשה טוב. היום ברחוק שאומרים עשית מצווה, מתכוונים עשית מעשה טוב. כן, הכוונה, בוא נעשה מצוות, בוא נעשה מעשים טובים. אז הרמב״ם פה בא להפריד בין שני הדברים האלה. מצוות ומעשים טובים זה שני דברים שונים. אתה יכול לעשות מעשים טובים, אבל מצוות לא עשית. למה לא? בגלל שמצוות צריכות להיעשות מתוך ציווי על ידי הקדוש ברוך הוא, על ידי משה בסיני. אם אתה לא עושה את זה בגלל זה, אז אין פה מצווה. יש פה מעשה טוב, מעשה מועיל, אבל אין פה מצווה. מצווה גם בפירוש המילולי, זה היענות לציווי. נכון? זה נקרא מצווה. מי שמצווה זה מישהו שנענה לציווי. מישהו שעושה מעשה טוב זה לא מצווה, כי זה לא היענות לציווי. הוא פשוט עושה את זה כי הוא חושב שזה מעשה טוב. אוקיי? אז זה בדיוק ההמשך המתבקש של מה שראינו על הקבלה באלוה בהלכות עבודה זרה. זה הצד השני של המטבע. בהלכות עבודה זרה הרמב״ם מדבר על זה שאתה צריך קבלה באלוה כדי להיות עובד עבודה זרה. ופה בהלכות מלכים הרמב״ם מדבר על זה שאתה צריך קבלה באלוה בשביל להיות עובד השם. בלי שיש קבלה באלוה אתה לא עובד השם. עכשיו הוא מדבר אמנם רק על גר תושב. ותמיד טענו, אני מביא הרבה פעמים את הרמב״ם הזה, ותמיד עולה השאלה הזאת רגע, אבל הוא מדבר רק על גר תושב. קודם כל בסברה ברור שזה לא רק על גר תושב. למה זה רק על גר תושב? זה כל אחד. אבל מעבר לזה, תסתכלו, נגיד, בספר המפתח של פרנקל מאחורה, זה שמה, הוא מביא, שואלו מישי, ונגיד יום טוב, וכמה אחרונים, שהניחו כדבר פשוט, שברור שזה גם על יהודי. זאת אומרת, זה אותו דבר. מי שלא עושה מצוות בגלל קבלה באלוה, אז זאת לא מצווה. זה לא משנה אם אתה גר תושב או יהודי. למה הרמב״ם מיקם את העיקרון הכל כך חשוב הזה דווקא פה? זאת שאלה טובה. למה הוא מיקם את זה דווקא בלכות מלכים כשהוא מדבר על גר תושב? שיפתח את היד החזקה עם זה. שיגיד מי שעושה מצוות, יהודי או גוי, לא משנה. מתוך מוטיבציה אחרת מאשר ציווי הקדוש ברוך הוא, אין לו מצווה.
סביר למה הוא אומר, כי לגוי זה יותר רחוק שהוא יקבל את זה בגלל ש... הצטפה משה בסיני.
אוקיי, זה פרט טכני.
גם לגביו זה נכון.
כן, אוקיי.
זה יותר מרחיק.
זה נכון, זה הסבר אפשרי. אני חושב שמה שאני אומר, הוא מרחיב את אותה נקודה. תראו, איפה יכול להיות בכלל דבר כזה? של עשיית המצוות לא מתוך הציווי. טוב, על אחד העם כנראה אפילו הרמב״ם לא חלם. אבל איזה מצוות בן אדם יכול לעשות... מצוות הגיוניות, נכון? מצוות באדם לחברו, מצוות הגיוניות, מצוות מוסריות, אלא המצוות שבהן בכלל יכול להתעורר, יכולה להתעורר השאלה הזאת, האם אתה עושה את זה בגלל שזה הגיוני או מוסרי, או בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. עכשיו, איפה ממוקמות המצוות ההגיוניות מוסריות? בהלכות מלכים, על בני נוח. כי בני נוח מחויבים רק במצוות האלה. הרמב"ם עצמו כותב שהן מצוות שהדעת נוטה להן, כשהוא מתאר את שבע מצוות בני נוח. לעומת זאת, אצל יהודים יש המון מצוות, מי יפדה פטר חמור סתם כי זה נראה לו הגיוני. זה פשוט לא, זה לא רלוונטי. ברור שעוד פעם, אחד העם אולי היה עושה את זה, אבל הרמב״ם על אחד העם כנראה לא חשב. אבל באופן הפשוט, המיקום הסביר יותר, איפה שאלה כזאת יכולה להתעורר, זה ביחס לגויים. כי שם באמת המצוות שלהם הגיוניות, רובם באמת מקיימים את זה, בלי קשר לזה שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה למשה בסיני בתורה. למה? כי זה דברים הגיוניים, אז שם זה באמת יכול להתעורר. ולכן הרמב״ם מוצא לנכון דווקא שם לחדד את הנקודה הזאת, אבל היא נכונה לכל מקום.
הוא היה יכול לשים את זה בספר המצוות.
אה?
הוא היה יכול לדון בסוגיה בספר המצוות שלו.
בסדר, היה הרבה, הוא היה יכול לדון גם בתחילת
זה. לא, שאלה, למה בספר המצוות, שזה בעצם מיועד, מה זה מצווה, מה זה הקריטריונים?
בספר המצוות הרמב״ם מונה את המצוות, הוא לא עוסק במה זה מצווה.
לא, הוא מתעסק בדיוק על מה זה ההגדרה של מצווה, מה
הקשור? בשורשים אתה מדבר, לא בספר המצוות. בספר המצוות הוא מונה את המצוות. בשורשים...
בכללים.
אבל בכללים הוא לא מדבר על קיומים. הוא לא מדבר על השאלה... בכללים לא מופיע שמתעסק פטור. למה זה לא מופיע? גם כן, זה כלל במצוות. אם אתה עושה את זה במתעסק, אתה פטור. למה? הוא לא מדבר על כללי עשיית המצוות, הוא מדבר על כללי מניין המצוות. איזה מצוות מונים ואיזה לא. הכלל הזה לא שייך למניין המצוות.
כאן הוא מדבר על מצוות בכלל, הוא מונה אותם.
אבל אני אומר עוד פעם, יש עוד כללים במצוות, חצי שיעור, מופיע שם. זה גם כלל בכל המצוות, אם אתה אוכל חצי שיעור אתה לא לוקה. למה הוא לא מביא את זה? כי הרמב״ם לא עוסק בשורשים שם בכללי המצוות. זה לא ספר כללי המצוות, ספר כללי מניין המצוות. ואת השאלה לפי מה אני מחליט את מה למנות ואת מה לא. זה לא שייך למניין המצוות, העיקרון הזה. אני הייתי מצפה שזה יהיה בהלכות יסודי התורה, נגיד. במקום שבו הוא קובע את הדברים העקרוניים, אבל זה לא מופיע שם. אז פה אני אומר, אני חושב שזה לא קושיה מאוד, מאוד גדולה, והסברה הזאת אני חושב שהיא סברה די פשוטה, היא נכונה גם לגוי וגם ליהודי. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שאדם שעושה מצווה לא בגלל קבלה באלוה, בשפה שדיברתי עליה קודם, לא בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא בסיני, אלא בגלל התוצאות שלה, ההשלכות שלה, בגלל ההיגיון שבה, המוסר שבה, זה לא אדם שמקיים מצווה. זה לא מצווה, זה מעשה טוב.
מה קורה לבן אדם שלא מקיים מצווה, לא בגלל מרידה, אלא בגלל שהוא סתם הוא לא מאמין. זה כאילו אנלוגיה.
אתה מדבר על מישהו שלא מקיים מצווה.
שלא מקיים מצווה, לא בגלל שהוא מורד.
אני הולך להגיע לזה, עוד רגע. אז הרמב״ם בעצם אומר לנו כאן שיש את העניין של קבלה באלוה גם ביחס למצוות של מצוות עשה, לא רק ביחס לעבודה זרה. בעבודה זרה זה נראה כמו גדר בהלכות עבודה זרה, הקבלה באלוה. אם אין קבלה באלוה זאת לא עבודה זרה. אבל פה זה כבר נכנס לשאלה של אופן קיום המצוות, זה משהו כללי יותר. אם אתה לא עושה את זה מתוך קבלה באלוה, אז אין פה קיום מצווה. צריך להבין שהמשמעות של העניין...
רק שאני אבין, כשאתה אומר שהוא לא מקיים מצווה, זה לא מצווה מודרת או בכלל?
לא, זה לא מצווה... לעניות דעתי זה לא מצווה בכלל. זה לא מצווה בכלל. מי שקרא קריאת שמע ככה צריך לחזור ולקרוא. אם הוא קרא קריאת שמע בגלל שזה נראה לו נורא הגיוני, בסדר? ואז הוא חזר בתשובה. עכשיו הוא מבין שיש חיוב מחויבות למצוות וצריך לקיים מצוות וכו'. צריך לקרוא שוב, הוא לא יצא ידי חובה. גם למען דאמר מצוות לא צריכות כוונה.
זאת אומרת,
אם התוצאה...
לא
שומע
עוד פעם את אחד העם, מישהו שומר שבת...
לא עשה שום מצווה. לא, ודאי שלא.
זאת אומרת, אם התוצאה הוא שהוא עושה את המעשה לא בשביל מצווה, או... לא עושה את זה, או כן עושה את זה, אבל לא בסיבה של המצווה, אז אין...
טוב, זה נהיה, בינתיים דיברתי על מצוות עשה. אתה מדבר על ניסורים. שנייה, ניסורים עוד לא הגעתי, שלב שלב. בסדר?
מצוות שיחות כוונה, זה יש גם כאן סיבה, זה לא.
אוקיי. נו, לא הבנתי, מה השאלה?
זה לא קשור למצוות שיחות כוונה.
כן, אני טוען שזה גם למד אמר מצוות לא צריכות כוונה.
איך?
אם למד, המחלוקת עם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, היא מחלוקת בשאלה האם, כן, בדיוק, לא רק לשם ייחוד, אלא האם צריך להתכוון לצאת ידי חובה שעושים את המצווה, האם זה מעכב את המצווה. עכשיו, הרבה פוסקים אומרים שאפילו אם צריך להתכוון, יש דין סתם על ישמע, אם אתה מניח תפילין בבוקר ולא חשבת שזה שם קיום מצווה או לצאת ידי חובה, עדיין יצאת ידי חובה, כי למה אתה עושה את זה? אם אתה עושה את זה, כנראה שזה מה שהתכוונת, זה מין סתם על ישמע כזה. אז לכן זה הדיון בשאלה אם צריך כוונה מודעת, או מספיקה כוונה מובלעת, או אולי לא צריך כוונה בכלל. זה דיונים לגבי מצוות צריכות כוונה, והפוסקים חלוקים על זה. גם בגמרא, וגם בשולחן ערוך, וגם בפוסקים. בשולחן ערוך פוסק שכן, אבל יש פוסקים אחרים שהפוסקים שלא. כולם אומרים שצריך כוונה, אבל השאלה אם זה מעכב. כן, אבל ברור שצריך כוונה לכתחילה.
זה אין מצווה אם אני לא מתכוון בקריאת שמע, למי שטוען שמצוות לא...
כי יכול להיות שיש מצוות שהכוונה היא חלק מהגדרת המצווה. אם אני למשל פודה פטר חמור ולא התכוונתי, אז פדיתי פטר חמור, לא התכוונתי. עכשיו השאלה אם הכוונה מעכבת את מה שעשיתי. אבל בקריאת שמע, אם לא התכוונת, אז לא קיבלת עול מלכות שמיים. אז רק אמרת מילים, השאלה מה המצווה פה. אז פה זה מגדרי המצווה עצמה, זה לא שייך למצוות צריכות כוונה. כמו כוונה בתפילה. זה רב חיים הראשון כמעט, שם הלכות תפילה, כוונה בתפילה. אז בעצם... אז רק לחדד את ההשלכות, תשימו לב, שזה השלכות מאוד משמעותיות. מדברים על, אני יודע מה, על יישוב ארץ ישראל שנעשה על ידי החלוצים. בסדר? עכשיו נדבר על אותם חלוצים שהיו אתאיסטים לגמרי, לא כולם היו כאלה, אבל נגיד נדבר על אחד כזה. הוא לא עשה מצוות יישוב ארץ ישראל, כן, זה ברור. שום מצוות יישוב ארץ ישראל הוא לא עשה. אני יכול להיות, להכיר לו תודה. אני יכול להודות לו על זה שהוא הקריב את נפשו ושהוא עבד בשבילי, ובסופו של דבר אני נהנה מפירות מעשיו, הוא מחכמיהם, אבל הוא לא מחסידיהם. זאת אומרת, המעשה הוא מעשה טוב, אבל מצוות יישוב ארץ ישראל, לא?
אז חייל, חילוני,
נכון, בדיוק, אותו דבר. חייל, חילוני, זאת פעם הגדרה כבר, זה היה עוד רגע, אני אגיע לזה, אתאיסט. בסדר, שלא מקבל את כל העניין הזה, ודאי שלא קידש את השם בשום צורה שהיא. אין קידוש השם במתעסק, זאת אומרת, אתה לא יודע, אתה לא מאמין בקיומו של המתקדש. אני בכלל לא יודע למה חיילים שנהרגים זה קידוש השם, אבל זה דיון אחר. אבל חייל שבכלל לא שייך בזה, זה ודאי לא קידוש השם. אז יש לזה הרבה השלכות לדברים שאנחנו רגילים קצת להתעסק איתם, ולא שמים לב, או לא מסכימים, או לא שמים לב, אני לא יודע, בעיניי זה לא שמים לב. לנקודה הזאת, שמצוות צריכות אמונה. יש ויכוח עם מצוות צריכות כוונה. יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שלא. אבל הרמב״ם אומר, לכל הדעות מצוות צריכות אמונה. כן, זו אמירה ליבובישית כזאת. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין, אם אתה לא עושה את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, זאת לא מצווה. זה לא שייך למצוות צריכות כוונה או לא. גם מצוות לא צריכות כוונה. אז אם אתה אדם מאמין, ואתה הולך כל בוקר לבית הכנסת, מניח תפילין, ואתה לא חושב על התפילין, כן, אתם מכירים את אלה ברכב ואלה בסוסים. אנחנו בשם השם נזכיר, יש אלה שצריכים מטוסים כדי להגיע לארצות הברית. אצלנו בשם השם, אנחנו כבר שם. אז אם אנחנו מתחילים את 18, אני כבר בארצות הברית. אז אני אומר, אז מה קורה עם אחד כזה? אחד כזה, אז הוא אדם מאמין, הוא שייך במצוות, רק הוא לא התכוון. אז פה יש ויכוח, מצוות צריכות כוונה, מצוות לא צריכות כוונה, אולי סתם הנשמע, זה דיון אחר. אני מדבר על מישהו שמניח תפילין כי החבדניק עצר אותו ברחוב, הוא אתאיסט. הדבר הזה חסר ערך, גם הוא יניח תפילין 10 פעמים, אין לו מצווה. כשהוא יחזור בתשובה, יצטרך להניח עוד פעם תפילין, הוא לא יניח תפילין היום. אם הוא ברך, אז זה ברכה לבטלה, רק שגם איסור ברכה לבטלה כנראה אין לו, זה כמו שנראה עוד מעט.
הוא לא יכול להוציא אחרים.
כן, ודאי שלא.
לא, חנוכה.
ודאי שלא.
עוד פעם צריך, לא הבנתי, מה הערך של מצווה שלא לשמה?
זה לא מצווה לא לשמה, זה לא מצווה בכלל.
אבל
מצווה לא לשמה זה משהו אחר. מי שלומד תורה לא לשמה, אז מדובר באדם מאמין. שהוא לומד תורה, אבל הוא עושה את זה מסיבות אחרות, לא בגלל הציווי. יש הוא נהנה מזה, או בשביל להיראות חכם, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז זה לימוד תורה, לא לשמה. לימוד תורה, לא לשמה, אז יש לו ערך, לא הערך המלא של המצווה, אבל זאת מצווה. זאת אומרת, אתה יוצא ידי חובה גם לא לשמה. אני מדבר על משהו שהוא לא מצווה בכלל. זה לא מצווה לא לשמה. זה לא מצווה.
למה?
כי זה כלום, זה פעולה, זה לא מצווה. מצווה זה היענות לציווי.
סוף סוף הוא עשה.
אז מה?
הוא לא עשה מצווה.
הוא לא עשה מצווה, הוא עשה מעשה טוב.
פעולה בצופים.
הוא עשה מעשה טוב, הוא לא עשה מצווה. זה בדיוק הנקודה. אתם יודעים, יש עונג יום טוב שואל על, על, על שולחן ערוך, בשולחן ערוך כותב ש, שמי שיושב בסוכה כשיורד גשם נקרא אדיוט. כי פטור מן הדבר ועושה הוא נקרא אדיוט. אז שואל העונג יום טוב, למה נקרא אדיוט? זה איסור. אסור להשתמש בעצי סוכה. הוא משתמש בעצי סוכה לא בשביל המצווה, אלא בשביל שימוש אחר. זה אסור. כן, מה חג להשם הפסוקה להשם, זה גמר בביצה, דף למת. אז הוא עבריין, הוא לא הדיוט. אז הרב רחמן וסרמן כותב, מקובץ שיעורים על ביצה שם, הוא כותב שכשיורד גשם זאת לא סוכה. זה פרגולה. אז אם הוא יושב בסוכה, אז הוא לא ישתמש בעצי סוכה, הוא ישתמש בפרגולה. סוכה זה לא אוסף עצים שבנוי כהלכה. סוכה זה אוסף עצים שבנוי כהלכה ומשמש למצווה. ובזה אין איסור. אגב, זה נוגע בהרבה מקומות. אם לא יזמן את הסוכה והיא קשרה, לא יהיה בזה איסור של שימוש בעצי סוכה. את הזמנה בעניין הזה קובעת. כן.
קצת קשה לי, מהתפקידים של לא עשה מתוך אמונה, אז לא עשה כלום. למה אני אומר את זה? גדול המצווה עושה מעשה ולא מצווה. זאת אומרת שגם אם הוא לא מצווה והוא עושה, יש בזה משהו.
לא, אבל לא מצווה זה מאמין. בדיוק זה הנקודה. למה הלא מצווה הוא גם בעל ערך? כי הוא יודע שהקדוש ברוך הוא קיים ומצפה את זה ממנו. אבל הוא לא מצווה, כמו אישה שמניחה שעושה מצוות עשה שהזמן גרמה. אז האישה מאמינה בקדוש ברוך הוא. היא יודעת שהדבר הזה הוא מצווה והיא יודעת שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות את זה. עליה הוא לא ציווה. אז היא אומרת, אני אעשה את זה בהתנדבות. בסדר גמור, זה דבר בעל ערך. אבל אני אומר, עזוב, אין קדוש ברוך הוא ואין כלום, אני בא לי לנענע לולב. כי זה נורא יפה, זה כזה, העלים שלו, לא יודע, מתנדנדים לכל עבר, אני פשוט מקבל תענוג אמיתי מהנענוע הזה. זה לא מצווה בכלל, זה הרבה יותר גרוע. כי אין כלום, אתה לא עושה שום דבר ביחס לקדוש ברוך הוא.
עדיין יש את העשה של זה.
אז אני אומר, את הפעולה, מה שהוא שאל קודם. אני עושה את הפעולה, זה מה שאני אומר, שהפעולה זה...
חייב שיש בזה איזה משהו.
לא, מה זה איזה משהו? מצווה זה לא. אמרתי, מעשה טוב אולי כן. ודאי שסביר שכן. הבא אלולה, ואני בכלל לא יודע אם זה נקרא מעשה טוב, כי זה סתם, אם אין איזה ערך דתי, אז משום, אין איזה שום משמעות. אז לכן אני אומר, מעשה טוב שבאדם לחברו, זה בדיוק הנקודה. לכן הרמב״ם ממקם את זה בהלכות מלכים. כי הוא באמת מדבר על מעשים טובים, לא על נינועי לולב. ובמעשים טובים הרמב״ם אומר, הרי הוא מחכמיהם ולא מחסידיהם. הוא איש טוב. ברור שהוא איש טוב. אבל מצווה הוא לא עשה.
הוא לא
צדקה.
אם הוא נותן צדקה, לא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, אז הוא איש טוב. אבל מצוות צדקה הוא לא עשה.
היה אצלנו אחד בחיפה, אבא שלי איציק לאופר.
כן, בטח, אנחנו חברים טובים.
שהוא היה יושב בבית כנסת והיה אומר, אני הייתי באושוויץ ואין אלוהים.
נכון. הייתי מדבר איתו על זה שעות.
הוא היה יושב בבית כנסת בשבת ואומר, חבר'ה, אין אלוהים. והמתפלל.
הייתי שומר איתו בהגה, אז היינו עושים פטרולים של שעות, הייתי שומע ממנו את כל המשנתו התיאולוגית.
כן.
אתה פה מניח שיש מניע לאדם לעשות מעשים מוסריים שלא מתוך כוונתו שלהם. אבל אתה יודע שיש המון המון הוגי דעות. יהודים, שחושבים שאין בכלל מושג כזה של מוסר לא אלוהי.
זאת אומרת... מה זה מוסר לא אלוהי? אני לא מדבר על השאלה מאיפה מה המוסר, אני מדבר על השאלה למה בן אדם עושה את זה.
אני בא לזה. אם בן אדם עושה את זה בגלל שזה מוסרי, אבל איפשהו בתודעה הקולקטיבית, המוסר הזה הוא תורשה אלוקית, בצורה עקיפה, הוא משרת את האל.
לא, לזה אני לא מסכים. זה עוד נקודה חשובה. הטענות, אני כבר מגיע. את הטענות בעצם, נגיד, ביחס לחלוצים, הן טענות של קיום מצוות באיזשהו אופן מובלע. בעצם הייתה בהם אמונה מובלעת בעם ישראל, בקדוש ברוך הוא.
הם לא היו מודעים לזה.
בדיוק. ובעצם הם עשו, כן עשו מצווה פה, למרות שהם לא היו מודעים לזה. אז פה, בלי להיכנס לפסיכולוגיזציה הזאת, אם היא נכונה או לא, אני בכלל לא בטוח. זה פשוט חלק מאביב העמים, בכל העמים עשו דברים כאלה. אבל אפילו נגיד שזה נכון, אני לא חושב שזה משנה. בגלל שהדיון שלנו בהלכה, דיון הלכתי, זה דיון שעוסק בדברים מודעים. אין משמעות לשאלה מה קורה בתת מודע שלך, ואם התת מודע שלך מניע אותך לעשות משהו או לא לעשות משהו. אם אתה מודע לזה ואתה עושה את זה מחמת סיבה מסוימת, אז זהו. ואם לא, אז לא. אז אתה לא אחראי למעשה על זה, אז התת מודע שלך עושה את זה במקומך. הדברים שנעשים בתת מודע של הבן אדם לא קשורים לאחריות המוסרית והדתית שלו. בן אדם צריך להחליט על מה שהוא עושה. ולכן, גם אם יש את הניצוץ האלוקי שהרב קוק ראה אצל כל מייבשי הביצות, ושיש שם איזה, לא יודע מה, נקודה שהם רצו לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל ולעבוד את השם, וכל זה הם לא ידעו כמובן, אז גם אם זה נכון, אין לזה שום משמעות הלכתית. עדיין הם לא עשו קיום מצווה. ושקיום מצווה דורש מודעות. אמונה זה לא לדעת שיש אלוקים אבל לא להיות מודע לזה. זה משהו שנטוע בי. או שנולדתי ככה, שלא נולדתי ככה. אני, מצוות ועבירות שלי זה דברים שאני מחליט עליהם ואני עושה אותם. באופן מודע. גם בפילוסופיה, גם בפילוסופיה אנליטית, יש תחום שלם שעוסק בפילוסופיה של הפעולה. כן, זה, מי זה agent? כן, מי זה סוכן? פועל בהקשר של פילוסופיה, בהקשר של אתיקה. וזה ברור לגמרי ש-agent זה רק מישהו שעושה דברים מתוך החלטה מודעת. אם עושה את זה שלא מתוך החלטה מודעת, לא הוא עשה את זה. הוא בסך הכל מכשיר בידי איזה שהם כוחות פנימיים.
גם אחריות במשפט.
כן, גם אחריות במשפט, אותו דבר. ולכן ההלכה במובן הזה היא ממש לא חריגה. אנחנו משום מה נורא רגילים למיסטיקה הזאת, שבהלכה יש משהו שקורה בתת מודע וזה מה שקובע. כל יהודי הוא צדיק תמים, חוץ מזה שהוא לא נראה ככה, אבל בפנים, באופן עמוק, יש לו ניצוץ אלוקי. אז אני לא יודע אם זה נכון או לא, אני לא יודע איך יודעים אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה כלום. ושבן אדם הוא לא צדיק כי יש בו ניצוץ אלוקי, בן אדם הוא צדיק כי הוא מחליט להיות צדיק. ואם אין בו ניצוץ אלוקי, יש בו ניצוץ אלוקי, זה לא קשור אליו, הוא נולד ככה.
יש מספיק הרבה דעות שגם אומרים הפוך, כי גם כשאנחנו עושים משהו...
זה רק אינטרסנטי. אינטרסנטי, כן נכון. הוגי דעות יש הרבה. השאלה מה האנשים עושים, זה לא מעניין אותי הוגי הדעות. כשאני שופט בן אדם, אני שואל את עצמי, למה הוא עושה? לא אכפת לי מה מסביר קאנט על מה שהוא עושה. אני שואל אותו, למה הוא עושה? הוא לא למד את כאן. הוא עושה את זה בגלל עבודת השם, זה מצווה. אם הוא עושה את זה בגלל מניע אחר, אז זה מעשה טוב, זה לא מצווה.
וזה בנוי על הרמב״ם, שאפשר להכריח מישהו לעשות, לתת גט.
לא, לא, אני לא מסכים, אני לא מסכים, להפך. אני טוען שבגלל מה שאני אומר עכשיו, וזה נושא לשיעור אחר, בגלל מה שאני אומר עכשיו, היום לא שייך לכפות על גט. לא שייך לכפות על גט, כי כופים אותו עד שאומר רוצה אני, מה שאומר הרמב״ם, זה ששם יוצא רצונו האמיתי. אבל זה מדובר על מישהו שבאמת יש לו רצון כזה, רק היצר שלו גובר עליו. אז אני אומר, אני ארביץ לו עד שאני אנער ממנו את היצר, ויצא הרצון האמיתי שלו. אבל אצל מישהו שהוא אתאיסט, ואין לו שום זיקה לעניין, אין לו שום עניין לקיים מצוות, תרביץ לו עד מחר. אף פעם הוא לא ירצה לעבוד את השם. זה לא יוצא ממנו, אין שום הנחה כזאת. ההנחה הזאת קיימת בעולם שבו ברור שצריך לעבוד את השם. וכשבן אדם לא עושה מצווה, זה כנראה בגלל שהיה לו יצר, ואנחנו מכירים דברים כאלה. בן אדם יכול להיות ירא שמיים, אבל הוא עצבני על אשתו. כועס עליה, הוא לא מוכן לתת לגט בשום אופן. למה? הקדוש ברוך הוא אמר שבמקרה כזה, נגיד דרך הדיינים, כן? הוא אמר שצריך לתת גט, צריך לגרש, ונכון, אבל הוא חם עכשיו, עזוב אותי מהקדוש ברוך הוא. עכשיו אני עצבני. בסדר? אחד כזה, אז הרמב״ם אומר, תרביץ לו, כי אני יודע שבבסיס הוא כן רוצה לעשות את זה. היצר גובר עליו. אז תנטרל את היצר. אם תנטרל את היצר, הוא עושה את זה באמת בגלל שהוא רוצה. כי הוא רוצה לקיים מצוות. אבל יש בן אדם שלא באמת רוצה לקיים מצוות, אז איך תוליד את זה על ידי המכות? זה יוצא נפקמינה לחומר ממה שאני אומר עכשיו. כי בעצם יוצא שהיום כל הטענות הליברליות האלה שצריך לכפות וצריך ליישם את כל הרמב״מים ואת הכל, לא על כל בעל אפשר לעשות את זה. בעלים שהם כן מחויבים לתורה ומצוות, זה כן. אבל מי שלא מחויב לתורה ומצוות, מי שהוא אתאיסט, מי שלא קשור לעניין, אין אופציה כזאת.
נתינת גט למצווה?
לא. לא. מה פתאום מצווה?
לא.
לא, זאת פרוצדורה.
אם צריך, מגיע במצב...
אז זה שאלה, נזכרתי פעם את החינוך, לא? החינוך אומר בסוף, בסוף מצוות תעשה של גירושין, מצוות תעשה חשובה לגרש את אשתו בגט, אז יש בסוף המצווה, הוא אומר שמי שלא עשה את זה, וגירש אותה בלי גט, ביטל את העשה הזה, ועונשו גדול מאוד. וזה דבר תמוע, כי את מצוות תעשה של גירושין אי אפשר לבטל. אם אתה עושה את זה שלא כדין, אז לא גירשת. זה לא שביטלת את מצוות תעשה של גירושין. אז שם אני רוצה לטעון את מה שאתה אומר. אני חושב שמה שהחינוך מתכוון לומר, זה שיש פה מצוות עשה לגרש אותה אם אתם כבר במצב שלא יכולים להמשיך לחיות ביחד.
אבל איך
הייתי
יכול לתת גט?
מה?
אז איך...
לא, אין...
מצוות עשה כוונה, איך הייתי יכול
לתת גט? למה אתה צריך להגיע לגט? בקידושין זה יותר קל. בקידושין יותר אנשים מסכימים לזאת מצווה. תשאל אותי איך אתאיסט יכול להתקדש. אז אני אומר, כיוון שהוא לא יכול להתקדש, הוא גם לא צריך להתגרש. אבל זאת תשובה שהיא לא נכונה, אני אגיד לך למה. כי בגירושין ובקידושין, המצווה זה סייד אפקט. זאת אומרת, אתה עושה חוזה עם האישה, חוזה קידושין. אם עשית אותו כדין, אז אתם עכשיו מחויבים אחד לשני. יחד עם זה, יש מצווה לעשות את החוזה הזה. עכשיו, אם מישהו לא מחויב לקדוש ברוך הוא, אז את המצווה אין לו. אבל חוזים הוא יכול לעשות. בן אדם יכול להתחתן. אם שני הצדדים מסכימים בנפש חפצה והכל בסדר, אז הם נשואים. ואם הם מחליטים להתגרש בנפש חפצה, אז הם גרושים. מצוות לא יהיה להם.
לגבי השאלה שלך, למה
הרמב״ם
לא מתיר לגט את המעשה? אני נותן לך העמדה, שאני בא לרכבת, פתאום נתקע לי הסוודר או המעיל או הנעל בתוך המסילה, ובן אדם פשוט בא, אני רואה את הרכבת עומדת לדרוס אותי, הוא פשוט בא ומושך אותי.
אוקיי.
אני לא יודע מה הסיבה, אבל הוא יודע את הסיבה של עצמו, הוא לא עשה את זה כי הוא מרחם עליי, הוא עשה את זה מתוך ההיגיון הפשוט, שאם אני אדרס, יהיה פה חקירה משטרתית, והוא יאחר לב, או פשוט יהיה פה
okay.
המון המון.
כן, המון מסיבות חקירה, פרקטיות.
יהיה בלגן.
אוקיי.
ואני, הוא פשוט יאחר לעבודה שלו.
אוקיי.
Okay. הוא עשה את זה, יכול להיות שאין פה מצווה, יש פה מצווה.
אין פה צורת חיים.
יש פה הצלת
חיים, יש פה, ברור.
הוא הציל את החיים שלי.
נכון?
הוא התכוון לא לאחר לעבודה.
האם הוא עשה מצווה?
לא.
הוא לא עשה את זה בגלל
שהוא... זו דוגמה מאוד יפה, אני חושב. כי אני חושב שדרך הדוגמה הזאת, אני יכול להדגים את הרעיון הזה אפילו בתוך האתיקה, לא צריך להגיע להלכה. בהלכה זה נשמע נורא מוזר, אבל באתיקה זה מובן לנו, נכון? אם בן אדם עשה עכשיו את הפעולה הזאת שתאר הבחור החביב הזה, מה אתם אומרים, הוא איש מוסרי?
לא.
הוא איש מוסרי? לא. מה פתאום? הוא רוצה להגיע בזמן לעבודה. הוא הציל חיים על הכיפק, נהדר, אבל הוא עשה את זה כשרוצה... הנה אתם רואים שמצוות צריכות אמונה. לא, זה לא חידוש של הרמב״ם בהקשר הדתי. גם בהקשר המוסרי אנחנו חושבים אותו דבר. אם בן אדם לא עשה את זה כדי להיות מוסרי או מסיבות של מוסר, אז אנחנו לא נקרא לו אדם טוב. לא נקרא לו אדם מוסרי, נקרא לו אדם פרקטי. אוקיי? בדיוק, זה דוגמה יפה יפייה, דווקא לא בקשר לשאלה אם יש פה מצווה, אלא בקשר לשאלה אם יש פה מעשה מוסרי. כי אני טוען שלא רק שמצווה אין כאן גם מעשה מוסרי. ואני חושב שבעניין הזה רבים יסכימו. אז זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, גם על ההלכה, אין הבדל. זה אותו דבר. בשביל להשתייך לאיזושהי קטגוריה מסוימת של מעשים, אתה צריך לעשות אותה מתוך המוטיבציה הרלוונטית לאותה קטגוריה. אם אתה רוצה להשתייך לאנשים המוסריים, אז אתה צריך לעשות את הפעולה הזאת מתוך מוטיבציה מוסרית. אם אתה רוצה להשתייך לאנשים שמקיימים מצוות, אז אתה צריך לעשות את זה מתוך המוטיבציה של קיום מצוות, של היענות לצו הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא עושה את זה מהסיבות האלה, אלא מסיבות אחרות, בסדר, אז הועלת לי, פה זה אפילו לא איש טוב רק לא קיים מצווה, פה הוא אפילו לא איש טוב, הוא סתם איש פרקטי. הוא הועיל לי כמובן, אני אסיר תודה על זה שהוא עשה את זה, זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם צריך להיות אסיר תודה או לא, אבל כן, אבל זה לא קשור לא למוסר ולא להלכה, במובן הזה זו דוגמה מצוינת, אני חושב. שנייה אחת, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, מה שהזכרתי זה הגמרא בשבת, שרבי שמעון יצא מהמערה, אז כן, אז רבי יהודה אמר שתראה, תראה את הגשרים ואת הדרכים שהאומה הזאת עשתה, מגיע להם הכרה טובה. אז רבי שמעון, הכל עשו בשבילהם, מרחצאות ושווקים בשביל להושיב בהם זונות וקרקסאות וכל מיני דברים כאלה. ומה הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה, האם צריך להכיר תודה למישהו שעושה פעולה שמטרתה לא להיטיב איתי. למרות שהיא נטיבה איתי. בסדר? רבי שמעון אומר שלא, כי רבי שמעון לשיטתו אינו מתכוון פטור, נכון? אז הכל תלוי בכוונה, אם אתה לא מתכוון לזה, אז זה לא, אז זה לא מעשה טוב. ורבי יהודה לשיטתו שאינו מתכוון חייב, אז הוא אומר צריך להכיר טובה גם ככה.
לדעתי גם הפרה, מה היא עושה? היא נותנת לי בשר, היא נותנת לי חלב.
אוקיי, אבל אני לא חושב שהיא עושה את זה כדי להיטיב איתי, נכון?
לא, אבל היא מטיבה איתי.
נכון.
אלוקים ברא אותה כדי שהיא תיטיב איתי.
התוצאה שהיא מטיבה איתי זה נכון. אני ברור שיוצא לי טוב מזה, כמו התיאור שתיארת קודם. ברור שחייך ניצלו בגלל הבן אדם הזה, זאת אומרת יצא לך משהו טוב. אבל השאלה האם הוא קיים מצווה, או האם הוא איש מוסרי, זאת שאלה אחרת. ברור שלך יצא טובה מזה, אבל זה שהוא איש טוב או איש מוסרי, זאת שאלה אחרת.
היא לשם
קיום
מצווה.
זה מעל הפרה.
אבל אם אתה בן אדם, האם מותר לך לחזור לרמה הזאת, שאתה בן אדם לגמרי פועל בשביל עצמך?
אבל זה כמה מותר. זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת. אם האדם פועל לטובת עצמו, יכול להיות שהוא לא בסדר, יכול להיות שהוא כן בסדר, אפשר להתווכח על זה. מצווה אין כאן, זה הנקודה. היום הוא לעשות את זה, זה דיון אחר. בסדר? אוקיי, אז אני חושב שהתעכבתי קצת. טוב, אז נסכם כאן ואני אמשיך בפעם הבאה. מה שהגענו עד כאן בעצם, זה שמצוות, גם אם לא צריכות כוונה, זה מחלוקת אם צריכות כוונה או לא, מצוות צריכות אמונה. אבל בינתיים זה רק מצוות עשה. כשאני מדבר על השלכות לגבי איסורי לאו, נגיד שאני מכשיל אדם באכילת חזיר, אתה יודע? עכשיו, הוא אוכל חזיר, הוא לא מאמין בכלום. הוא אוכל חזיר ואני מכשיל אותו באכילת חזיר. ברור שמושג הכוונה לא רלוונטי ללאווים. נכון? בלאווים אף אחד לא אומר שלאווים צריכים כוונה. בעשים צריכים כוונה, בלאווים לא צריכים כוונה. בסדר? יש שאינו מתכוון פטור, זה משהו אחר. הוא מתכוון לעשות את הלאו, אבל הוא לא, אבל הוא מתכוון למטרה אחרת. אז יכול שזה פטור בלאו, זה פטור שאינו מתכוון. אבל הדין של מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה, זה כוונה לצאת ידי חובה. זה אני מתכוון לומר. הלאו לא צריך לעשות כדי למרוד בקדוש ברוך הוא בשביל לחשב כלאו. אתה צריך לדעת שאתה עושה את זה, לא להיות מתעסק, לא להיות לא מתכוון. אבל אתה לא צריך את הכוונה של לצאת ידי חובת רשע, כן? זאת אומרת, להיות רשע. ברור, אתה עושה לאו גם בלי זה. אז העניין של מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה הוא על מצוות עשה. על מצוות לא תעשה זה לא רלוונטי. אבל מצוות צריכות אמונה, כבר אמרתי שזה משהו אחר. וכאן צריך לדון עכשיו. אני משאיר את זה פתוח. השאלה האם לאווים צריכים אמונה. בסדר? זה בעצם הדיון שאותו אני ארצה להמשיך בפעם הבאה.